שנת תשס"ח, ואנחנו ממשיכים במבוא לתורה שבעל פה, ואנחנו בעיצומה של תקופת הגאונים, ועלינו לדבר היום על אחת האישויות המרכזיות ביותר בתקופה זו, הלא הוא רבנו סעדיה גאון. ראשי תיבות רס"ג, רבנו סעדיה גאון. או רבנו סעדיה ברבי יוסף, אלפיומי. למה קוראים לו אלפיומי? כי הוא מהעיר פיום שבמצרים. כפי שאמרנו, מינויו של רבנו סעדיה לגאון היה מינוי חריג. בדרך כלל הגאונים נתמנו מתוך משפחות מסוימות, שבחלקן הגדול היו צאצאים ישירים של האמוראים, של חכמי התלמוד. והמינוי של אדם מבחוץ היה, מה קרה? מה זה? צבע אדום אולי? מה זה? מישהו ישן? מישהו מעשן פה? זה בטח החשמל בחוץ. האזעקה, האזעקה שמה, של החשמל בכניסה.
יש לך מושג איפה זה יאיר? הרעש הזה בפופה?
כן, נוכל, יש ארון חשמל שמה.
מהלימוד, מהלימוד.
זה מהלימוד, כן, זה האשן עולה. אין אשן בלי אש. ואין אש של התורה, שנאמר, הלא כדברי כאש נאום השם. חזק בו. טוב, תודה רבה. ובכן, רבנו סעדיה, הוא היה, המינוי שלו היה חריג, כפי שהתחלנו לומר בשיעור הקודם, היה לזה רקע. הרקע היה המלחמה שלו עבור גאוני בבל, לעומת גאוני ארץ ישראל, בשאלת הלוח. כלומר, רבנו סעדיה, אפשר לומר, הציל את האחדות של העם היהודי, כי הייתה סכנה ש... העם היהודי התחלק לשניים, כפי שקרה במשך שלוש שנים מסביב לשאלת הלוח העברי, שמסביב לשאלת המולד הזקן. קצת פעם שעברה דיברנו קצת מה זה מולד זקן, זוכרים? כן? זוכר או לא? לא היית.
לא זוכר.
לא זוכר. היית בשיעור שעבר? אז אם לא, אתה לא זוכר, סימן שאני מורה גרוע, אז בשביל מה שאני אחזור על זה. כן. על כל פנים, היה דיון לגבי זמן ראש השנה. ראש השנה נקבע... לפי המולד, אבל יש גם ארבע דחיות. אחת מארבע דחיות זה אם המולד הוא זקן. כלומר, אם המולד חל אחרי חצות היום, דוחים את ראש השנה ביום אחד. ואילו חכמי ארץ ישראל טענו שרק אם זה אחרי חצות ותרמב חלקים. כן? אם זה לא, אם תרמב חלקים, לא דוחים את ראש השנה. אז במשך שלוש שנים חגגו, ציינו את ראש השנה. את יום הכיפורים ואת פסח וכדומה בימים שונים בבבל ובארץ ישראל, עד שתודה רבה נתיישבה המחלוקת.
וואי וואי וואי. זה התה וזה הקפה.
שיהיה. זה שזה תה רואים. מה? זה שזה תה רואים. טוב, אם אתה אומר. כן. לא, לגבי התה רואים שזה תה, אין בעיה. טוב. עכשיו, כשבסופו של דבר רבנו סעדיה הכריע את המחלוקת לטובת גאוני בבל, זה אחד הגורמים כנראה שהביאו למינויו בראש ישיבת סורה. מה? מה נוח? לא, לא, זה לא ככה, זה לא ככה. זה היה, רואים שהוא הציל את העם היהודי. עכשיו, צריך לומר שבאותם הימים יש הרבה מאוד אתגרים רוחניים חדשים. כבר מימי רב יהודה גאון התחיל הוויכוח החריף נגד הקראות. אבל הרבה יותר מאשר הקראות, התחילה ההתמודדות בקנה מידה רחב מאוד מול הפילוסופיה היוונית, שהתחילה אז להתפשט הרבה. באותם הימים ספרי הפילוסופיה היוונית תורגמו לערבית. באותם הימים בעיר בגדד החליף ששמו היה אל-ממון, זה שהיה לפני הרון אל רשיד, הקים בבגדד מה שנקרא בית אל חכמה. מה זה בית אל חכמה? בית החוכמה. הוא הביא לשם, זה מין אוניברסיטה כזאת, מדרשה ענקית, הוא הביא לשם 100,000 ספרים, מכל העולם כולו. כלומר, כל היצירה הספרותית, הדתית, המדעית, השירית, גם מהודו ופרס, וגם מרומא ויוון, וגם ממצרים, גם מעם ישראל, גם מהערבים, הכל, מהנוצרים, הכל הוא הביא לשם. ואז בגדד הפכה להיות, באותם הימים, המרכז הרוחני-אינטלקטואלי של העולם כולו. לשם השוואה, באותם הימים היה אצל הפרנקים, בממלכת הפרנקים שבאירופה, ממלכה גדולה, שהקיפה את חציה של אירופה פחות או יותר, היה קיסר, הקיסר של הפרנקים בשם קרל הגדול. שמעתם עליו? לא שמעת? הגיע הזמן לקנות קצת תרבות כללית. זה מתחיל להיות דחוף לאור העובדה שהיום בישיבות הולכים ומצטמצמים עוד יותר מבחינת המגע עם התרבות הכללית, מתוך מחשבה שככה יצליחו יותר להציל את עם ישראל. זה רק יביא אסון מבחינה חינוכית ורוחנית, אבל זאת המציאות. לפחות אתם ששומעים לי, תשתדלו לדעת משהו בהיסטוריה כללית. בקיצור, קרל הגדול, שהיה קיסר אדיר, לא ידע לקרוא. הוא גם השתדל מאוד שבתוך החצר שלו יהיו לפחות 6 נזירים שיודעים לקרוא ולכתוב. כן? אתם יכולים לראות את ההבדל, אם כן, את ההפרש בין העולם הערבי-מוסלמי של אותם הימים, שהיה בשיא פריחתו התרבותית, לבין המצב של אירופה הברברית באותם הימים. בדיוק הפוך. מה? גם היום הם ברברים. ברברים מגוהצים. כן? יש... מה? קרל הגדול, למה קראו לו הגדול? הוא איחד את כל ממלכת הפרנקים. בעצם הממלכה שלו שלטה על מה שהיום. צרפת, גרמניה, איטליה, שוויצריה, אוסטריה, הונגריה, חלק מיוגוסלביה, בלגיה, לוקסמבורג, הולנד וצפון ספרד. וחתיכה מדנמרק. נו, זה רציני?
לא,
בשביל בן אדם אחד, נכון? בשביל אנלפבית, זה לא. חוץ מזה, הייתה לו שליטה גם על אנגליה באופן עקיף, והיה לו קשרים טובים עם ממלכת ביזנטיון. בסדר? נו. מה?
חצי איחוד אירופה.
בסדר, זה בכל זאת. רציני. טוב, לכן הוא היה הגדול. עכשיו, אם כן, באותם הימים יש גם התמודדות עם הפילוסופיה. במילים אחרות, יש הרבה עבודה. רבנו סעדיה, אפשר לומר, הוא מהווה את הדגם הקלאסי של כל הספרות היהודית של ימי הביניים. כלומר, כל מה שכתבו, בכל תחום שהוא, ביהדות, ממרב סעדיה גאון ועד היום, יש לו נציגות בכתבי רבנו סעדיה. למשל, הוא אחד הראשונים שכתב ספרי דקדוק. ומכאן ואילך יש ספרות של דקדוק לאורך כל הדורות. מרבנו סעדיה ועד היום. הוא כתב ספרי שירים. טוב, הוא לא הראשון, אבל הוא המשיך. הוא כתב הושענות, כתב הקדמות, דברים מאוד יפים. הוא כתב גם... לא, זה לא הושענות שלו, מה שיש היום. הוא כתב גם... הוא אחד הראשונים שכתב סידור. סידור רבנו סעדיה גאון. אחריו גם היה גם רבנו עמרם, לא, בעצם רב עמרם קדם לו. אבל הוא בעצם אבי אבות הסידורים האשכנזיים. כן? הסידור האשכנזי בנוי פחות או יותר על רבנו סעדיה, והסידור הספרדי פחות או יותר על רב עמרם גאון. אגב, שניהם גאוני סורה. הוא הראשון שכתב פירוש למשנה. וגם פירוש לחצי התלמוד, לפחות חצי התלמוד. הספרים האלה, רק חלקים קטנים הגיעו לידינו. הוא כתב מאות, אם לא אלפים, של תשובות. הוא גם כתב ספרי פסקים. ספרי פסקים בדיני ירושות, בדיני קרקעות, בדיני שבועות. מה?
תשובות לבין פסקים.
תשובה זה משהו נקודתי. זאת אומרת, מישהו שואל אותך שאלה, אתה עונה לו, ביחס לסיטואציה המיוחדת שבה הוא נמצא. אבל ספר חוקים מסודר, זה ספרי פסקים. אז הוא כתב ספרים כאלה.
ספרי פסקים,
ספרי הלכות, זה הלכות. כן, הלכות. כלומר, הוא בעצם אחד הראשונים שכתב ספר הלכות מסודר. הוא גם אחד הראשונים שכתב רשימה של תרי"ג מצוות. אמנם קדם לו בעל הלכות גדולות, אבל זה רק אחד שקדם לו. הוא גם כתב תרגום לערבית של כל התנ"ך כולו. מה שנקרא תפסיר. כן? עד עצם היום הזה, אצל יהודי, אחינו היוצאי תימן, אז משתמשים בתרגום של רבנו סעדיה. מה? חמש מגילות. והוא כתב על כל התנ"ך כולו. הוא כתב על כל התנ"ך כולו, כן? לא, אמרתי שרבנו סעדיה עבר דרך ארץ ישראל, היה שם 8 חודשים. אבל אחר כך נהיה גאון בבל, גאון בישיבת צורה.
הוא ישב פה כל השנים?
אמרתי שהוא היה פה, אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה, 8 חודשים. 8 חודשים זה כל החיים? כל השנים?
לא.
לא, אז למה אתה אומר את זה? עכשיו, מה?
אני זוכר שאמרת בשבוע השנים.
אני לא אמרתי, זהו, הלאה. הוא כתב גם פירוש לכל התנ"ך. חלקים גדולים מהפירוש הזה נמצאים בידינו, יש חלקים שהלכו לאיבוד. כן, ובמובן, במבחינה מסוימת, הוא מהווה תגובה לקראים. כלומר, הפרשנות לתנ"ך היא נמצאת בין היתר על רקע ההתמודדות עם הקראות, כיוון שהקראים טענו שהרבנים לא יודעים שום דבר בתנ"ך, לא מבינים בדקדוק וכדומה. לכן רבנו סעדיה עושה בדקדוק בתנ"ך. דבר נוסף, למה כוחם של הקראים היה גדול? ככה, לא יודע, ככה היה גדול.
אני שואל, אם צריך להתייחס למישהו למשהו, אז כנראה שזה באמת
באותם הימים הכוח של הקראים היה באמת גדול. עכשיו, היו גם כל מיני כתות עם כל מיני דעות משונות. לצורך זה כתב רבנו סעדיה תשובות לדברים האלה. למשל, התשובות שלו לחיווי הבלחי. היה יהודי אחד בשם חיווי, בעיר בלח, שבאפגניסטן, שהקים לו כת מיוחדת עם כל מיני דעות משונות. אז רבנו סעדיה כתב תשובות לחיווי הבלחי, 90 תשובות לדעותיו. הכל כתוב בחרוזים. חרוזים יפים ביותר אגב. דרך החרוזים של רבנו סעדיה, אנחנו גם יודעים מה היו טענותיו של אותו חיווי הבלחי. בנוסף לכך, כתב רבנו סעדיה גם ספר קטן, פירוש לספר יצירה. כן? זה אחד הפירושים הראשונים שיש לנו לספר יצירה, זה הפירוש של רבנו סעדיה, שנכתב על דרך הפילוסופיה. כן, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. אז אחת הגרסאות העתיקות זה הגרסה של רבנו סעדיה, אחד הפירושים הקדומים, הפירוש של רבנו סעדיה. בסדר? אז יש ספר יצירה עם פירוש רבנו סעדיה. אגב, זה לא זהה כלל עם הפירוש הנקרא פירוש רבנו סעדיה גאון, המודפס על ספר יצירה המצוי. זה לא זה, זה פירוש אחר שהוציא לאור הרב יוסף קפח, זכרונו לברכה. כן, מתורגם מן הערבית. יש, אני מסביר. יש שני ספרים שנקראים פירוש רס"ג לספר יצירה. האחד, הפירוש המצוי בהוצאות הרגילות של ספר יצירה, כתוב שם פירוש רס גאון. וזה לא של רס גאון, אלא זה של חכם אחר. ששמו גם כן היה סעדיה, היה כנראה מהחוג של רש"י. ויש פירוש רבנו סעדיה גאון האמיתי, שיצא לאור על ידי רבי יוסף קפח, זכותו יגן עלינו, אמן. מתורגם מן השפה הערבית. ובכלל צריך להגיד, זכותו של הרב קפח בזה הוא גדול. הוא הוציא לאור את רוב הפירושים של רבנו סעדיה. יש גם דבר מאוד מעניין. רבנו סעדיה גם תרגם ופירש את מגילת אנטיוכוס, שהוא מכנה אותה מגילת אנטיוכוס. זאת אומרת, זה אחד הפירושים הקדומים, ובזכותו כנראה זה גם לא הלך לאיבוד. כל זה בעצם רק מהווה רקע. כל הדברים שאני אמרתי, ופה אתם רואים שיש הרבה מאוד ספרים בכל מיני תחומים. הרי יש ספרי שירה, ספרי דקדוק, ספרי הלכה, פירושים לתורה, פירושים למשנה, פירושים לתלמוד, פירושים לספר יצירה. כל זה, תשובות שוטים, כן? כל זה מתחיל פחות או יותר עם רבנו סעדיה. סידור, גם כן. כל זה מתחיל פחות או יותר עם רבנו סעדיה. אבל כל זה עדיין קטן לעומת המאסטרפיס של רבנו סעדיה, שקובע לו, שאומר, מקום של כבוד בספרות מחשבת ישראל, עלו הוא ספר כיתב אל-מוכתר פי אל-אמנת ואל-עתקדת. ספר הנבחר באמונות ובדעות, או אם תרצו, אמונות ודעות. בסדר? ספר אמונות ודעות הוא ספר ענק. הוא בעצם ההתמודדות המסודרת הראשונה של היהדות עם כל השיטות הפילוסופיות שהיו מצויות בזמנו והדתות השונות. בסדר? זה יפה מאוד. ושם גם כל הנושאים שעתידים כל חכמי ישראל להתעסק בהם במשך 1,000 שנה, כל זה כתוב כבר שם. למשל, שאלת בריאת העולם או קדמות העולם, מציאות האלוהים, ההשגחה, המצוות, טעמי המצוות, עולם הזה ועולם הבא, ימות המשיח. וגם יש שם בתוך אמונות ודעות גם ספר מוסר, אחד מספרי המוסר הראשונים, נקרא ספר הפרישות השלמה, בסוף החלק העשירי של אמונות ודעות. כן. מדוע לא לומדים את זה בצורה מסודרת במכון? בכיתת אמונה. תשובה. משום שאנחנו לא מצליחים ללמוד את הכל, ולכן אנחנו משתדלים לתת את הנקודות המרכזיות והחזקות.
לא, אמרנו שזה ספר יסודי.
כן, אני מבין.
כולל
את הכל בבחינת ראשית. מבחינת הבשלה, אפשר לומר שספר הכוזרי וספר מורה נבוכים מהווים נקודות מרכז. ולכן, זה כמו שלמשל, מישהו בא למכון מיר, שואל אותי, מה ללמוד במוסר? אז אני אומר לו, תלמד מסילת ישרים. וכי זה הספר הראשון שנכתב בענייני מוסר. אלא הוא פרי של התגבשות תורת המוסר לאורך הדורות. ולכן הוא הפך להיות היצירה הקלאסית. ברור? זה לא שאין ספרי מוסר אחרים שמתאימים. אמונות, חובות הלבבות למשל, ותיקון המידות לרבנו שלמה בן גבירול, ומעלות המידות לרבי בנימין הרופא ממשפחת הענבים, וכן הלאה, כן? ואורחות צדיקים, וספר הישר, יש הרבה ספרים. אבל אם אתה שואל אותי על הספר המרכזי, אז מסיעת ישרים, אותו דבר. אז אמונות ודעות הוא ספר חשוב ביותר, רק שאני לא יכול ללמד אותו כשיש לי דחיפות ללמד, למשל, את ספר הכוזרי. זה הכל. כן. אז, אבל מומלץ, כן? בזמנכם החופשי, לימדוהו, תראו שזה ספר גדול. עכשיו, לא תמיד המסקנות שלו יתקבלו. כן? בסדר, כמו כל דיון. אדם מתחיל סוגיה, אחר כך זה נושא לדיון והרחבה. אפשר לומר שבעצם רבנו סעדיה הוא זה שהציל את היהדות של ימי הביניים. הוא המייסד של הסגנון של יהדות, היהדות הרבנית של ימי הביניים. כן, בבקשה.
יש ספרים שאי אפשר ללמוד אותם לבד בהשקפה?
האם יש ספרים שאי אפשר ללמוד אותם לבד בהשקפה? תשובה. אין שום ספר שאפשר ללמוד לבד. בתורה. כי תורה לומדים מרב. אדם שאין לו רב, לא יכול ללמוד תורה. אם הרב אומר לך את זה תלמד לבד, אז תלמד. אז זה כאילו שלמדת עם הרב. בסדר? נו, הרב לא יכול לשבת איתך כל שנייה. אז הוא אומר, את זה תלמד, את זה תלמד, תחזור אליי אם יש לך שאלה. בסדר?
הרב סעדיה תימני?
האם רב סעדיה גאון היה תימני? בוא נבדוק, לפי מה שלמדנו גם היום וגם בשיעורים הקודמים. כן, הרי רבנו סעדיה גאון אלפיומי, הוא נקרא אלפיומי כי הוא מהעיר פיום שבמצרים. נשאלת השאלה, האם פיום זה בתימן? לפי מה שאני אמרתי.
ההורים
שלו,
ההורים,
כתוב,
עתידת
תימן
שהתפשטה במצרים. מה? התימנים הושפעו הרבה מאוד מתורתו של רבנו סעדיה. אז מה? ולכן השם סעדיה מצוי אצל התימנים, והיה אפילו שם פרטי, פיומי. אצל חלק מהתימנים, השם פיומי, כן, פיומי בתור שם פרטי, לכבודו של רבנו סעדיה. מה? מכיר בדואים שקוראים להם פיומי? זה מעניין. טוב, אבל זה השם העיר פיום במצרים. כן. למשל, מי שהרמב״ם שלח אליו את איגרת תימן, שמו היה רבי נתנאל ברב פיומי. אז זה הכל לכבודו של רבנו סעדיה. אבל רבנו סעדיה כנראה מעולם לא דרך על אדמת תימן. הפסיד, אתה אומר. איי, 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 מסכן, עברת ישראל. טוב. זהו. זה לגבי רבנו סעדיה. חוץ מזה שרב סעדיה היה אדם עם תרבות רחבה, ידע את כל המדעים וכו' וכו' של זמנו. אחרי רבנו סעדיה, טוב, זה פחות או יותר מה שרציתי שתדעו, שתכירו קצת במה מדובר. כן.
רב סעדיה עסק עם משהו חוץ מזה?
רב סעדיה, האם היה לו מקצוע? נראה לי שלא. נראה לי שלא. כן, אבל חכמי בבל הם דווקא קיבלו את פרנסתם מן הציבור. עכשיו צריך להבין מה זה מהציבור. היו שתי אופנים. האופן האחד זה של הישיבות של אותם הימים היו אחוזות שהיו שלחות להם. אז ההכנסות של הישיבות פרנסו את הישיבה. דבר נוסף, היה איזה שהוא טריק לא רע באותם הימים, טריק זה לא מילה יפה, נגיד הפטנט. כל מי שהיה שולח שאלה אל הגאונים היה גם שולח כסף לישיבה. מכיוון שהיו שולחים שאלות מהעולם היהודי כולו, מקצה העולם ועד קצהו, והיו, והגיונים אמרו, אי אפשר לשאול שאלה בהלכה אלא אותנו, אז הכסף זרם. זה כמין מס.
הכסף יעמד.
כן, אז זה כמין זרימה מתמדת של כסף, ולזה התנגד הרמב״ם. כלומר, כשהרמב״ם כתב את הדברים החריפים שלו נגד זה שרבנים מקבלים כסף, הוא התכוון נגד זה. כן.
לא נגד מלגות וכן.
מה זה מלגות? זה לא היה דבר כזה מלגות בימי הרמב״ם. טוב. עכשיו, כל זה רק רציתי שיהיה לכם מושג כללי לגבי האישיות של רבנו סעדיה, שהיא בעצם מהווה כמין זרקור, כמין שמש זורחת בשמי היהדות של אותם הימים. אחרי רבנו סעדיה, ישיבת צורה משום מה נסגרה. ונשארה ישיבת פומבדיטה. אבל היא לא נסגרה לזמן רב, אחרי כמה עשרות שנים, מונה רבי דוסה, שהיה בנו הזקן של רבנו סעדיה, היה כבר בזקן מופלג, והוא מונה כראש ישיבת סורה, חידשו את הישיבה. יש לציין שבאותם הימים סורה ופומבדיטה כבר לא נמצאות בסורה ופומבדיטה. הן נמצאות בבגדד. כן, מה אתה רוצה? וישיבת פומבדיטה, אני קצת מדלג בערך בעוד 100 שנה, זוכה לגאוניה האחרונים שבעצם העריכו את תקופת הגאונים בעוד 100 שנה. אפשר לומר שבאותם הימים מתחילים כבר מרכזים יהודים מבוססים להתבסס בכל רחבי העולם, קצת בצפון אפריקה, באיטליה, בספרד, צרפת, גרמניה, תימן, צפון אפריקה, מתחילים אז כמה מרכזים לקום, ואז יש איזושהי נפילה של ישיבות בבל. אמנם עדיין הגאונים פועלים, אבל הייתה איזושהי שקיעה לזמן מה, ועד שרבנו שריר הגאון בעצם עשה מאמץ אדיר והחזיר את תפארתה של הגאונות. ושלח מכתבים לכל העולם היהודי. ובמכתבים האלה הוא אומר, בגללכם מרכז התורה הולך ומדרדר. אז אנחנו דורשים מכם, א', לחזור לשאול אותנו שאלות, שתיים, תמשיכו לשלוח כסף. רבנו שרירה ורבי חנינה גאון.
זה משהו פרסונלי?
מה זה משהו פרסונלי?
זה מסיבות אישיות או שהוא חושב שיש בעיה בזה שבכל המקומות האחרים?
רבנו שרירה הניח שאם המרכז הבבלי יתמוטט, אז התורה תאבד את מקוריותה. ואגב, הוא צדק. כלומר, כי בסוף כן בטלו ישיבות בבל, ואז הטעם המקורי של התורה נמר. דבר ש... איך אומר הנביא ירמיהו? מואב בגלות לא היה, על כן טעמו לא פג וריחו לא נמר. כלומר, כשדבר מורק מכלי אל כלי, הוא מאבד את טעמו המקורי, את האותנטיות שלו. עכשיו, רבנו שרירה, היה לו חוש היסטורי מאוד חזק. הוא אמר, אני יודע שהמסורת התלמודית נשמרת בטהרתה אצלנו. לכן זה חשוב מאוד שהמרכז הזה ימשיך להתחזק. לכן הוא פונה, מאוד מעניין, במכתבים שלו אל הגולה, אל גלות ישראל, הוא אומר, בגללכם, בני בניהם של האמוראים פורשים אל המלאכות. אז מי יחזיק את התורה עכשיו? איך הוא אומר? אז בקיצור, בזכות רב שרירא גאון, בעצם חזרה התפארת של הגאונות, ויש לנו אלפים של תשובות של רבנו שרירא, ויש לנו גם אלפים רבים של תשובות של בנו, רבנו היי. יצוין, רבנו שרירא היה גאון במשך 60 שנה. ובנו, רבנו היי, היה גאון במשך 40 שנה. כך שאפשר לומר שבמשך 100 שנה יש פה שני אנשים, אב ובנו, שמרכזים בתוכם את כל תורת ישראל. רבנו שרירא נפטר בגיל 98, ורבנו היי נפטר בגיל 100. כשרבנו היי מונה כגאון עוד בחיי אביו, אז העלו אותו לתורה, ועשו, קראו בהפטרה, במקום וימלוך שלמה על ישראל ותיקון מלכותו מאוד, אמרו וימלוך היי על ישראל ותיקון מלכותו מאוד. טוב.
מה?
ממש לא קרה. מה? האם מותר לעשות דבר כזה? אתה יודע, זה מצחיק אותי השאלה. איך אתה יודע מה מותר ומה אסור? זה חכמי ישראל אומר לך מה מותר ומה אסור. בסדר? אז הגאונים הם אומרים לנו. אנחנו לא יכולים לקשות על הגאונים. כתוב אצלי בעלון של פרשת שבוע, בשם הרב של השכונה, שזה לא בסדר. את מי אתה שואל? אתה רבנו שרירא? באמת.
לא, אתה הגאון הבריא אני מדבר.
רצו לכבד. בסדר? לא לכבד. אם הגאונים אמרו שאפשר לעשות, אז עושים.
הם תרגמו את זה גם כן?
הם תרגמו? לא יודע. טוב. אגב, אני רוצה לציין שבאותם הימים, מול הגאונים, תמיד עומד ראש הגולה. למשל, ראש הגולה בימי רב סעדיה, שמו היה דוד בן זכאי. והוא התכסח עם רב סעדיה, חבל על הזמן, הוא הכניס את רבנו סעדיה לכלא. הם התווכחו, עכשיו, כשהיה ויכוח ביניהם, מי יכול להכריע ביניהם? לאיזה דיין ילכו? הלכו לחליף, להרון אל רשיד.
חוקות הגויים?
לא, לא הייתה להם ברירה.
מה הברירה? חוקות הגויים, מה הברירה?
רגע, אבל מי יכול להכריע בין ראש הגולה?
תצא עוד מהשמיים, אין לבך דברים.
זהו, אז ככה זה...
לא חוקות הגויים?
מה נעשה? מציאות. אבל זה היה שלטון פוליטי. הרי דוד בן זכאי פעל בתור מנהיג פוליטי, לא בתור מנהיג תורני. זה המלכות שלו, מאיפה הוא סופ... הוא נוכל אותה? כלומר, מאיפה הוא בכלל...
מהגויים.
מהגויים, כלומר, החליף מינה אותו, ואז החליף.
הוא גורר את רב סעדיה גאון.
לא, אז רב סעדיה דווקא גרר אותו לזה.
לא משנה,
טוב. קיצור, אני רק מציין לכם עובדה היסטורית. תסתדרו על זה, אם זה אחר כך מבחינה הלכתית, לא בעיה שלי. גם לא בעיה של הגאונים, הגאונים יודעים מה שהם עושים. הם הלכו, כן, 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 החליף. עכשיו אני רוצה פה להמשיך קצת. בימי רב שרירא עשה מעשה אדיר. הוא כתב ספר הנקרא איגרת רב שרירא גאון. למה זה כזה חשוב הספר הזה? זה ספר ענק, איגרת רב שרירא גאון. זה תשובה לשאלה ששאלו אותו. שאלה פשוטה. יורנו רבנו, כיצד נכתבה המשנה? זהו. כיצד נכתבה המשנה? מי שאל אותו? איזה כמה חכמים בצרפת, לא, סליחה, חכמים בצפון אפריקה. הלו הם רבי יעקב גאון, אביו של רב ניסים גאון, שלח מכתב לרב שרירא ואומר לו, תגיד לנו איך תכתבה המשנה.
איך יכולה להיות שאלה כזאת, כאשר 200-300 שנה קודם, כולם לומדים את אותו חומר, ועכשיו מישהו מזכר איך נכתבה המשנה?
לא, זה ברור שהשאלה הייתה פורמלית. זה היה כדי להוות טריגר לתשובה נגד הקראים. ואז יש לנו ספר שמתאר את כל ההשתלשלות של התורה שבעל פה, ממשה רבנו עד רב היה, בנו של רב שרירא. וכל הידיעות, כלומר 95% מהידיעות שיש לנו, גם בישיבות וגם אצל החוקרים באקדמיה, על תקופות התנאים, האמוראים, הסבוראים והגאונים, כל זה בא מהספר הזה. איגרת רב שרירא גאון.
ומי שם יש גם
הוא לא יכול לכתוב מעבר לזמן.
לא,
עדיין שיש לנו ידיעות, אבל אני אומר, זה ספר אחד שכולל, רואים שם עד כמה של הגאונים היה חוש היסטורי בלתי רגיל. הם רשמו כל דבר. אגב, רב שרירא אומר, אני יודע איכן ישב רב צמח גאון בשעה שהוא אמר שמועה פלונית. כלומר, הם ידעו בדיוק, כלומר, הם זכרו גם מבחינת טופוגרפית, מתי הלכה מסוימת נאמרה, מתי קושיה מסוימת נאמרה, וזה מדובר על 150 שנה לפניהם. גם רב שרירא גאון, כשהוא מדבר על חלק מן האמוראים, הוא קורא להם אבינו פלוני, כי הוא היה צאצא של האמוראים האלה. עכשיו, נוסף על כך, הוא גם היה... מה? מי שעשה הדפסה מאוד טובה של זה, זה הרב בנימין מנשה לוין, מגדולי חוקרי הגאונים, והוא, רמם לוין, גם פרסם שיש שתי גרסאות של האיגרת הזאת, מה שנקרא נוסח צרפת ונוסח ספרד. מעניין שיש שם כמה דברים שסותרים אחד את השני, שניהם כתובים בארמית בבלית, ובאמת זה שאלה גדולה איך ליישב את חילוקי הגרסאות. למשל, המקור, כן, נו, הרב בנימין מנשה לוין, זה אקדמיה. זה אקדמיה קדושה, אבל זה אקדמיה. יש כמה מהדורות, יש גם מהדורה חרדית, למשל מעניין, שבבני ברק מישהו הוציא מהדורה של איגרת רב שרירא גאון, נוסח צרפת בלבד, בלי נוסח ספרד. מעניין למה. לא, מסיבה פשוטה. בנוסח צרפת לא כתוב מה שרב שרירא גאון כותב על תלמידי רבי עקיבא, איך הם מתו. הם מתו, תלמידי רבי עקיבא, איך הם מתו?
במלחמה.
איפה זה כתוב? איגרת רב שרירא גאון. אבל בנוסח ספרד זה לא בנוסח צרפת. אז מישהו ראה לנכון לפרסם נוסח צרפת בלבד. מעניין. כן? עם הערה קטנה בסוף שמה למטה שבנוסח ספרד כתוב דבר שלא הבינו אותו נכון, הציונים, משהו כזה. כן. ברור. ברור. כן.
אני ברשותך לחזור לנושא שלא בהפטרה. הרי זה נשאר לו דבר מהותי בתנ"ך.
לא יודע. לא מעניין אותי.
לא, אבל זה לא...
סלח. חכם יוסף חיים. אני כאן מלמד היסטוריה. אבל זה לא מעניין אותי בשיעור הזה. אני עכשיו מלמד היסטוריה, אני רוצה לדעת עובדות. אז אני מספר לכם את העובדה, שכשרב היי נתמנה לגאון, אמרו וימלוך היי על ישראל. איך הסתדרו? לא יודע. ככה עשו. בסדר? זאת שאלה בהלכה, זה לא מעניין אותי, אני עכשיו לא מלמד הלכה. אני עכשיו לומד היסטוריה. עכשיו תתמודדו אחר כך כשתהיו פוסקי הלכות, תתמודדו עם העובדה ההיסטורית, מה תעשו עם זה? בסדר. אגב, יש מנהג שמובא גם בשם הגאונים, שכשחתן עולה לתורה, מפטירים בסוס הסיס, לא בהפטרה הרגילה.
זה לא שינוי אבל, זה מנהג. הכל הפרשה קומפלט, אבל אי אפשר לתוך ההפטרה עצמה לשנות מילים.
אתה יודע שאנחנו עושים מלא הפטרות בניגוד לתלמוד, אתה יודע את זה?
בסדר.
כן? אתה יודע למשל שלפי התלמוד בשמחת תורה מפטירים ב... לא זוכר במה, אבל זה, אבל מה שאנחנו היום מפטירים זה ויהי אחרי מות משה, נכון? כלומר ביהושע, פרק א', מה? יהושע פרק א', וזה בניגוד למה שכתוב בגאונים, במה שכתוב בגמרא. בסדר? אז מה נעשה? אז... נושא ההפטרות זה נושא כבד. יעוין בספר אבו דרהם, לרבי דוד אבו דרהם, ששם הוא מביא, הוא הבקיא הגדול בכל העניינים האלה, והביא את כל מה שיש להביא בנושא הזה. טוב, בימי רבנו היי, המצב בבבל, נעשה גרוע. רבנו היי נתלה בידו האחת על ידי החליף. כן, נתלה, תלו אותו. כן, תלו אותו, החליף. השאלה אם הוא מת מזה, לא מת מזה, לא לגמרי ברור. אבל דרשו על זה, שרים בידם נתלו, פני זקנים לא נהדרו. טוב, בקיצור, אחרי ימי רב היי, נסגרה ישיבת פומבדיטה, וגם ישיבת צורה אגב. ישיבת צורה נסגרה אגב, כן, קצת לפני כן, עמד בראשה רב שמואל בן חופני גאון. רב שמואל בן חופני גאון היה כהן, ראש ישיבת צורה, והיה גם חותנו של רבנו היי. היה חותן של רבנו. עכשיו, יצוין שהייתה מחלוקת פדגוגית בין רבנו היי לרבנו שמואל בן חופני. רבי שמואל בן חופני, מלבד זה שהוא כתב הרבה ספרים בתורה, גם היה פילוסוף. עסק בחוכמות הגויים, באסטרונומיה, במתמטיקה, בעוד הרבה דברים, ברפואה. ורב היי כותל אותו בצורה ממש חריפה. הוא כותב, לא מצאנו יראת שמיים, אלא במי שכל עסקו בתלמוד בלבד. אמנם חותני רב שמואל בן חופני עסק בחוכמי האומות, חוכמות האומות וכו' וכו'. טוב, מה נעשה? השאלה היא מה חשבה אשתו של רב היי, שהייתה גם ביתו של רב שמואל בן חופני. אני לא יודע מה היא חשבה בנושא הזה ואיך היא הסתדרה. אחרי רבנו היי נסגרו ישיבות סורה ופומבדיטה, ושרידי הישיבה התאחדו לישיבה אחת. וקראו לה ישיבת הגאונים. ובראשה העמידו את ראש הגולה האחרון, ששמו היה חזקיה נשיא ישראל.
שראש הגולה מנהיג פוליטי.
כן, אבל הוא גם היה במקרה הזה תלמיד חכם. כן? אז כיוון שראו שאין יותר גאונים, אין יותר זה, לקחו עדיין את השריד האחרון של חוכמה שהיה באותם הימים, את חזקיה נשיא ישראל, והעמידו אותו בראש הישיבה. ואז הישיבה המשיכה להתקיים במשך כמה זמן, בערך במשך 150 שנה. יש שם חכם בשם רב שמואל בר עלי, ששומעים עליו באותם הימים, רבי דניאל הבבלי. אבל אפשר לומר, ישיבת הגאונים גססה. היא כבר לא הייתה המרכז של היהדות. אז איך זה המשיך? אז יש איזו אגדה שמובאת על ידי הראב"ד הראשון בספר הקבלה. יש נקרא ספר הקבלה, כמו ספר המסורת, ששם הוא מביא כמה מסורות כיצד עברה התורה, אז הוא מספר איזושהי אגדה שעד היום הזה לא ברור אצל החוקרים מה מידת האמיתות שלה. זה אגדת ארבע השבויים. היו ארבעה חכמים שהיו בספינה ונשבו על ידי שודדי ים. האחד היה רבנו חושיאל, והשני רבנו יעקב, ורבנו משה בן חנוך, ועוד חכם רביעי ששמו לא ידוע. והשבויים האלה נמכרו לעבדים בקהילות היהודיות שבחופים. אז רבנו חושיאל ורבנו יעקב נמכרו לקהילת קרואן, לקהילת טוניסיה, ואז הם הקימו את הישיבה הגדולה בקרואן, ושבה היו ראשי ישיבות, רבנו יעקב, אני אקרא רבי יעקב גאון, למרות שהוא לא היה גאון, אבל נתנו לו את התואר גאון מצד הכבוד, הוא היה ריש קלה באמת, ורבנו ניסים ברבי יעקב גאון, שכתב את הפירוש של רב ניסים גאון לתלמוד, ו... מה? לא, 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 זה לא רבי ניסים ברבי ראובן, מברצלונה. לא, לא, סליחה, מגירונה, לא, בכלל לא. אלא מדובר על רב ניסים גאון, אם תשים למשל במסכת ברכות. יש פה מסכת ברכות? אין פה מסכת. תעזור. מה יש פה? תביא. למה אין פה אור? הנה. אתה רואה פה במסכת ברכות, הדפיסו פה בצד, רב ניסים גאון. אתה רואה? בסדר? זה כמין קיצור של התלמוד. ובנו של רבנו חושיאל, קוראים לו רבנו חננאל ברבי חושיאל, הוא כתב את פירוש רבנו חננאל על התלמוד, שהודפס מחדש במאה ה-19 בשס וילנה. ויש שם הרבה מאוד מסורות קדומות, הסותרות את פירוש רש"י, למשל. אז השאלה היא האם לפסוק כרבי יוחננאל או לפסוק כרש"י, זה באמת ש... רבי יוחננאל הוא לפני רש"י, אבל הוא נתגלה שנים רבות אחרי, כלומר ידוע על קיומו של הפירוש, אבל הפירוש בשלמותו נתגלה רק במאה ה-19.
הוא הלך לפי הקבלה,
מי? רבי יוחננאל הלך לפי הקבלה, לא מיני ולא מקצתה. מאיפה לקחת דברים כאלה? מה פתאום? רבי יוחננאל והקבלה? שום דבר. אגב, רב ניסים גאון כתב פירוש מעניין, ספר קטן מעניין, הנקרא חיבור יפה מהישועה. חיבור יפה מהישועה זה ספר סיפורים. ראיתם פעם גאון ישראל שכותב ספר סיפורים? למה הוא כתב? מה? למה הוא כתב ספר סיפורים? היה לו חבר שנכנס לדיכאון, אחרי כל מיני קצרות שהיו לו. אמר לו, טוב, היו לך צרות, אני אכתוב לך ספר סיפורים, תקרא את זה, זה ישעשע אותך. עכשיו, בסיפורים האלה יש שם כל מיני דברים. יש דברים מהתלמוד, יש אגדות, ויש שם סיפורי עם, ואני אגלה לכם סוד, אבל אני מבקש לו לגלות, יש אפילו סיפורים מהקוראן. כן? אבל אסור לגלות את זה, לכן אני מבקש שתשמרו את זה בסוד. מה? יכול להיות, זה קצת הבילו מהקוראן כמה אגדות חמודות כאלה. טוב, רבי משה בן חנוך הגיע לספרד והחליף את החכם שהיה באותו מקום ששמו היה רבי נתן. אותו רבי נתן בסביליה נדמה לי, שם דרש, ורבי משה בן חנוך ישב ככה בקהל. פתאום רבי משה בן חנוך שומע דברים שלא, הוא לא מסכים איתם, מתחיל להקשות קושיות. בסוף דבריו, אותו רבי נתן קם מכיסאו, אמר, עכשיו יש לכם רב חדש, היהודי הזה שהגיע. אז, והחכם הרביעי גם כן נמכר באחת הקהילות, אומרים, ככה עברה התורה אל מקומות אחרים. כן, פדו אותו, פדיון שבויים, שמעת על המצווה הזאת? נמצאת פדיון שבויים. אז ככה מספרים, כנראה שמבחינה היסטורית זה לא בדיוק נכון, אבל מה שזה אומר, שלקראת סוף תקופת הגאונים, יש כבר מרכזי תורה אלטרנטיביים בעולם. ויש, למשל, כל הספרייה של ישיבת סורה, הועברה, אני לא יודע איך, אבל הועברה לספרד. ובאותם הימים קמים חכמים גדולים, רבי שמואל הנגיד, בגרנדה שבספרד, ורבי חסדאי אבן שפרות שבקורדובה, ועוד ורבנו יצחק אלפסי יותר מאוחר בצפון אפריקה וכולי, מתחילים להעביר את התורה למקומות אחרים. כן.
אז הישיבה האחרונה של הגאונים, איפה הייתה ממוקמת?
איפה הייתה ממוקמת הישיבה האחרונה של הגאונים? תן לי את התשובה בעצמך. איך לא? הרי זה מה שאמרנו, בערך 4 פעמים כבר בשיעור הזה. נדבר על השיעורים הקודמים. צריך לשים לב לנאמר בשיעורים. אני לפעמים בשיעור נותן אינפורמציה פעם אחת, אבל אני אומר, זה מספיק לאט כדי שיזכרו את זה. בסדר? עכשיו, צריך להבין איך זה המשיך הסיפור הזה. אנחנו עכשיו מוצאים מספר מרכזי תורה. האחד, בדרום איטליה. תלמידים של הגאונים שפועלים בדרום איטליה. ויש תלמידים של הגאונים שפועלים בצפון אפריקה, ויש בספרד. המרכז הארץ ישראלי ממשיך להתקיים, אבל ללא הקרנה כמעט אל החוץ. איפה בדרום איטליה? בברי ואוטרנטו. היו אומרים, מברי תצא תורה ודבר השם מאוטרנטו. ככה היו אומרים. איך מותר לשנות פסוק מהתורה, מהתנ"ך? בצפון אפריקה היו בשני מקומות עיקריים, או שלושה, הייתי אומר. האחד בקרואן, קירואן הייתה העיר הקדושה הרביעית של האסלאם. אחרי מכה, מדינה וירושלים, קירואן נחשבת לעיר הרביעית. עיר קדושה כזאת, ישבו שם רבנו חננאל ורבנו חושיאל. ורב ניסים ורבנו יעקב. מה? קירואן זה במרכז טוניסיה, קרוב למדבר. ומקום נוסף היה קלעת בנו חמד, שבאלג'יריה. ועוד כנראה באזור דרעה שבדרום מרוקו. היו גם כן שמה גאוני, כלומר חכמים שהיו תלמידי הגאונים. בספרד. אתה צודק. היו חכמים עוד מתקופת האמוראים בלוב. אז מה הבעיה? אנחנו מדברים על הדמויות המרכזיות. איך אחר כך החוכמה עברה, זה נושא למחקר. נדבר על הדמויות המרכזיות, תלמידי הגאונים. בסדר? טוב. גם לא תמיד יש לך רצף היסטורי של רב לתלמיד. זה לא תמיד עובד כך. בספרד, בסביליה, בטולדו, הנקראת באותם הימים טולטולה, עוד לא קוראים לה טולדו, ובאליסנה. זה המקומות הראשונים שבהם הייתה תורה בספרד, אחר כך שבברצלונה, גירונה וכו', אבל נדבר על השלבים הראשונים. מדרום איטליה זה עובר לצפון איטליה, ללוקה. משם זה עובר לשתי מדינות, צרפת ואשכנז. אשכנז זה מה שנקרא היום מערב גרמניה, או לוטרינגיה אם אתם רוצים. האזור של ממלכת לוטר. עכשיו, באשכנז יש לנו שלוש ערים מרכזיות ששם מתנקזת המסורת התורנית. הלו הם קהילות שום. שום זה שפיירה, ורמייזה ומגנצה. בסדר? ומכאן ואילך זה מתחיל להתבלגן, להתפזר לכל הכיוונים. בסדר? עכשיו, מה שחשוב לדעת, שיש לנו, אנחנו נלמד עכשיו על שני תלמידים, על שלושה תלמידים עיקריים של רבנו היי. האחד, הלו הוא רבנו חננאל. רבנו חננאל הוא מהווה כמין תלמיד או תלמיד תלמידו של רב היי. מסורת הגאונים עוברת דרכו. תלמיד נוסף, הלו הוא רבי... מה? זה לא בדיוק ברור, כל הדברים האלה. יש עדויות סותרות. עכשיו, אבל כנראה שהיה קשר בכל זאת בין רבנו חננאל לבין רב היי. יש חכם חשוב מאוד שפועל בחלק מזמנו בספרד, חלק מזמנו בצפון אפריקה, מכל מיני סיבות, זה רבנו יצחק אלפסי. מה? עריף, כן, עריף. עריף. ועוד חכם חשוב מאוד, הלו הוא רבנו גרשום, ברבי יהודה, המכונה מאור הגולה. יש אומרים שהוא היה נשוי לביתו של רב שריר הגאון, דהיינו לאחותו של רבנו היי. כן? הדברים האלה לא לגמרי ברורים, סביר להניח שמקורו של רבנו גרשום ממשפחה, מקהילה יהודית באנקונה שבאיטליה, הוא אחר כך עבר לאשכנז. כן. מה רצית? כלומר, מה אני רוצה למסור? למה אני מספר לכם את זה? להראות לכם איך שהמסורת הספרדית והמסורת האשכנזית, שתיהן מתפצלות מאותו בית מדרש, מבית המדרש של הגאונים. אז זה לא שאין פה השפעות יותר ופה ושם, למשל הירושלמי כנראה השפיע יותר על הפסיקה האשכנזית מאשר אצל הספרדים, למשל וכדומה. כן, בבקשה. נו, אז מה? זאת התקופה. אתה יודע שמובא במרדכי, על מסכת שבת נדמה לי, איזה דבר שאמר רב היי גאון כשביקר ברומא. אתה יודע את זה? מה עשה רב היי גאון ברומא? אולי הוא בא לחתונה של הבת שלו. יש לנו, באותם הימים יש קשרים בין המקומות. דרך ביזנטיון בעיקר. מה? רבנו גרשום לא היה הרב של רש"י. הוא היה הרב של הרב של רש"י, נו אז מה? האם רש"י היה כל כך קרוב לרב היי גאון? בוא נבדוק. אם רש"י הוא התלמיד של התלמיד של רבנו גרשום, ואומרים שרבנו גרשום היה גיסו של רב היי, מה זה אומר לגבי הקרבה של רש"י לרב היי? מה? אמרת את זה בתמיהה? למה זה תתמה? הרי חייב להיות איזשהו רצף היסטורי, לא? אז מה הבעיה? כן. אנחנו כאן בסביבות שנת 1050. כן, אפשר לומר, ישיבת הגאונים נסגרה בשנת 1056, נדמה לי, או 1054. אל תתפסו אותי על שנתיים, משהו באזור. למה? בוא נתפשר, 1055. ככה, בטוח לא נכון. כן, מה? מתי נפטר רבנו גרשום? אינני יודע.
הוא חי
בערך בתחילת המאה ה-11. לא יודע בדיוק איך זה מסתדר, הסיפור הזה. גם הוא 1,000 שנה עברו, אני לא יודע אם זה נכון. כן, מה אתה אומר?
אני רוצה לדבר שאני מבין נכון. רבי גאון עדיין נמצא בבבל.
כן.
עכשיו, שלושת הנאים של רבי חננאל, רבי יצחק אלפסי ורבי זה, הם עובדים במקומות שונים.
נכון, אבל הם בקשר מתמיד עם הגאונים.
עכשיו, לא זוכר ששמעתי שרב פרק, רבי חננאל איפה עבד, איפה פעל?
בקרואן, רבי חננאל.
ורבי יצחק אלפסי?
בספרד וצפון אפריקה. אני אמרתי את זה. כן.
עכשיו, אלפסי נובע משם אלפס כאילו?
השאלה מאיפה בא השם אלפסי, זה עוד סיפור. האם זה בא מהעיר פס או משהו אחר? כנראה שמשפחתו המקורית הייתה מהעיר פס שבמרוקו.
ורבנו גרשום?
רבנו גרשום? לא בדיוק ברור, כנראה שהוא בא מאיטליה. הוא פעל בגרמניה, בעיר מגנצה, בהתחלה. מגנצה הלא היא מיינץ. מיינץ, מזה עשו גם מייץ לפעמים. אתה תראה ש... לא, זה לא מץ. זה משהו אחר. יש עיר אחרת בשם מץ, ולפעמים מתבלבלים בין שני הדברים האלה. השם מינץ, שאתה מוצא אצל האשכנזים, מקורו כנראה ממיינץ או הלא היא מגנצה. בסדר? יש מץ שהיא בצור... היום היא בצרפת. פעם זה היה שייך ללוטרינגיה. כן? קיצור, זה ההתחלה של ההתפצלות של... התורה לספרדים ואשכנזים, ובעצם בזה נפתחת תקופה, מסתיימת תקופת הגאונים, ונפתחת תקופה חדשה של כ-500 שנה, הלא היא תקופת הראשונים, שתעסיק אותנו בעזרת השם יתברך בשיעורים הבאים. שלום.
שלום.
בהצלחה.